ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמע. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"א, פסוקים א' עד ג'. בני אהרון הכהנים מצווים שלא להיטמא למתים ברמת הכלל. רק לקרוביהם הקרובים ביותר, הלא הם שבעת הקרובים, מצווים הכהנים להיטמא. הקרובים שאליהם הכהן יטמע, כלומר מתעסק בקבורה באופן מעשי, הם שארו, אמו, אביו, בנו, ביתו, אחיו ואחותו הבתולה. ששת הקרובים המבוארים בפשט הפסוק אינם כוללים את שארו. אנו רגילים לומר כי שארו היא אשתו, כמופיע בספרה בפרשה א', כי אם לשארו הקרוב אליו, אין שארו אלא אשתו, שנאמר שאר אביך הוא. נביט במספר מקורות נוספים לביטוי שאר המופיע בספר הספרים. מן הצד האחד, שאר כקרוב משפחה מופיע בספר ויקרא, פרק י"ח פסוק ו', איש איש של כושאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם, ובפרק כ"ה בפסוק מ"ט גם כן בספר ויקרא, או דודו או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו, או השיג הידו ונגאל. איסורי ערווה ודיני ירושה מתקשרים בצורה פשוטה לקרבת משפחה. גם המשמעויות הישירות של קרבת משפחה. האיסור לקיים יחסי מין בתוך המשפחה והורשת הירושה מדור לדור. הביטוי שאר בשרו מתאר קרבה משפחתית ברמות שונות. קרבה משפחתית רחוקה יותר לעתים מבן דוד, או קרובה מספיק כדי להיעשר באיסורי עריות. עתה נעבור לביטוי שאר במובן אחר בשאר ספרי התנ"ך, וכך מופיע במיכה פרק ג' פסוק ג', ואשר אכלו שאר עמי ואורם מעליהם הפשיטו, ואת עצמותיהם פיצחו, ופרסו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת. וכך מופיע גם בספר תהילים, מזמור הנחת פסוק כ', הניקה צור ויזובו מים, ונחלים ישטופו, הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו. ובהמשך אותו מזמור בפסוק כ"ז, וימטר עליהם כאפר שאר, וככל ימים עוף כנף. בשלושת הפסוקים הנ"ל הביטוי שאר מובן כמזון. שלושת החיובים שבאה לאשתו הם כלשון הפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק י', אחרת ייקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע. רוב הפרשנים מפרשים את הביטויים כמאכל, ביגוד ומצוות עונה. כלומר, הביטוי שאר סובל שתי פרשנויות. קרובה ומאכל. נשים לב שהביטוי שאר מתפרש כקרובת משפחה כחלק מהצמד שאר בשר. כלומר, יכול להיות שהביטוי שאר בפשוטו מפורש כאוכל, וכאשר הוא חלק מהצמד שאר בשר, הבשר מוציא מהפירוש הראשון, ולכן הצמד מתפרש כקרבת משפחה. תחילה נתייחס לדעה אחת שלא מפרשת את שאר הבשר כאישה בדווקא, ולאחר מכן נמשיך למספר דעות שכן הסבירו את הכיוון של שארו המופיע בפסוק, אותו קרוב עלום שלא מפורש בפשט הפסוק, כאשתו של הכהן. וכך מופיע בפירושו של אבן עזרא, כי אם לשארו הקרוב אליו, היה נראה לנו כי פירושו כמו איש איש אל כל שאר בשרו, שם כלל, ואחר כן פרט לאמו ולאביו. האבן עזרא טוען כי לפחות ברמת האהבה אמינה, שאר בשר הוא שווה למילה קרוב. הדבר תואם כמובן את הפסוקים מספר ויקרא שהזכרנו לאל. כלומר, יש קבוצת קרובים שאליהם הכהן יטמע. קבוצה זו יכולה להתייחס למספר פרמטרים ומאפיינים. הדבר יעלה בפרשנים בהמשך. נסביר את הקשר של שארו שווה לאשתו העולה בספרה דרך מספר מקורות. נתחיל בפסיקתא, וכך מופיע בפסיקתא בפרשת אמור דף נ"ח עמוד א', כי אם נשארו הקרוב אליו, אנחנו כמובן מדברים על הפסיקתא זוטרתא, שארו זו אשתו, וכן הוא אומר גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו אכזרי. וכתיב עוכר ביתו ינחל רוח. מה זה באשתו מדבר? אף זה באשתו מדבר. דבר אחר, שארו בשרו, דכתיב והיו לבשר אחד. לכך אמרו רבותינו שארו זו אשתו. וכן הוא אומר שאר אביך, אחות אביך. הקרוב אליו אלו שבעה קרובים שבפסוק. הפסיקתא לומד משני פסוקים את ההשוואה. בתחילה הוא משווה מפסוק במשה, אדם שאוכר את שערו, מהשוואה לביטוי של אוכר ביתו מדבר על אשתו. בפירוש השני, הפסיקתא לומד מהחלק השני של הביטוי בשרו. בספר בראשית, בקשר זוגי הראשון, אנו זוכרים את הביטוי על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כלומר, קשר זוגי בין בני הזוג מייצר את הביטוי שער בשר. חלק מהבשר המשותף, הילד, כדברי רש"י על אותו פסוק. ממשיך הפסיקתא כי הביטוי הקרוב אליו מלמד על עצם היווצרות הקבוצה של שבעת הקרובים. קרובים בעלי מאפיינים משותפים. מה הם אותם מאפיינים משותפים? נראה סוגיה אחת לדוגמה המראה כי לעתים המאפיינים קיימים אך אינם משותפים לכלל הקרובים. ישנה סוגיה במסכת יבמות הדנה על דיני אחווה של אחים. תחילה נביא את דברי המשנה עליה הסוגיה מתבססת. כך מופיע במסכת יבמות דף כ"ב עמוד א', מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום, ואחיו הוא לכל דבר. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים. דיני אחווה מופיעים במשנה כוללים את חובת היבום לאחמת שנפטר ללא ילדים ולכל דבר. הביטוי כל דבר אינו מובן. הגמרא מנסה לבאר ביטוי זה בעמוד ב' במסכת יבמות דף כ"ב עמוד ב'. ואחיו הוא לכל דבר, למה היא הלכתה? ליורשו ולהתאמה לו. פשיטה, אחיו הוא. סלקא דעת החמינא, הואיל וכתיב כי אם נשארו הקרוב אליו, ואמר מר שערו זו אשתו, וכתיב לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, יש בעל שמתאמה, ויש בעל שאין מתאמה. כיצד? מתאמה הוא לאשתו כשרה, ואין מתאמה לאשתו פסולה. הכנה ממתאמה הוא לאח כשר, ואין מתאמה לאח פסול. כמה שמלן. ואימה הכינמי, התם לאפוקי קיימה. הכה אחיו הוא. הגמרא מניחה בתחילה כי כל דבר מרבה את האח לדיני ירושה וטומאה. כלומר, אח יורש אח, וכן כהן טמא מטמא לקבורת אחיו. אומרת הגמרא כי דבר זה הוא פשוט. שני הדברים מפורשים בפסוקים. הולכת הגמרא בכיוון נוסף, השוואה לשערו. נקודת המוצא כמו שאמרנו היא כי שערו שווה לאשתו. אם כן הפסוק כי אם נשארו הקרוב אליו והביטוי המופיע בפסוק נוסף בפרשתנו לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, לומדת הגמרא מהם בהווה אמינא כי כהן יתאמה לקבורת אשתו כשרה בלבד ולא פסולה. ומההשוואה לאח, כהן יתאמה לאח כשר ולא לאח פסול. הגמרא דוחה את ההבנה הזו משום שניתן לנתק את הקשר הפסול בין איש לאשתו על ידי גירושין. ובמקרה זה, הקשר מפאת היווצרותו וחוסר תאימותו ההלכתית עומד לפירוק. אך האח תמיד יישאר אח, והקשר איתו קבוע, ולכן ההשוואה נדחית. רש"י מסביר זאת, לאפוקי קיימה הלכך לב אשתו היא. כלומר, בגלל שיש איסור לכהן לקיים את אשתו, לקיים את אשתו כקרובתו, משום שהיא פסולה, היא לא נחשבת לאשתו. ממילא אין לכהן מצווה להתאמה לקבורת אשתו זו משום שהיא לא חלק משבעת הקרובים. מסביר זאת בצורה יפה הרב סולובייצ'יק ברשימות שיעורים למסכת יבמות. לאפוקי קיימה. לכאורה הגמרא רוצה לומר שהאיסור לקיימה מפקיע מצוות הטומאה. ברם יעוין ברש"י, וזה לשונו. הלכך לב אשתו היא. אליבא דרש"י, עצם האישות דאיסורי כהונה נפגמה ואינה גמורה. ולפיכך הכהן אינו מתאמה לה, כמו שאינו מתאמה לאשתו ארוסתו, שאין האישות דאירוסין אישות גמורה, והוא הדין כאן. לפי הסברו של רש"י, כך מסביר הגריד, הקשר עצמו פגום מיסודו, לא נוצר קשר בכלל. ממילא האישה היא לא קרובה של הכהן בכלל, ולכן אינו נתמה לה, כמו שהכהן אינו נתמה לארוסתו. אנחנו לומדים על פרמטר אחד שחשוב, לפחות לסוג אחד של קרובה, קשר תקין הלכתית בין הכהן לאשתו. בשאר הקרובים, בוודאי לגבי אחים זכרים, פרמטר זה אינו רלוונטי, משום שהקשר אינו תלוי בהחלטה ובמעשה של הכהן, אלא קבוע וקיים. פירוש נוסף הדומה לדברי הפסיקתא שנתייחס אליו הוא של התרגום המיוחס ליונתן. וכך הוא אומר, אלא הן לאינטטה דקריבה לגופי, לאימי ולאבוי, ולברי ולברתי ולאחוי. התרגום המיוחס ליונתן מסביר כי שערו הקרוב אליו הוא אשתו הקרובה לגופו או לעצמו. במידה ונפרש את הביטוי כגופו, הרי שהשאר הוא מי שקרוב אליו גופנית. כמובן שאב ואם הם אלו שיצרו את הולד, אך מי שנשארת קרובה לגופו לאורך שנים בצורה אינטימית היא כמובן אשתו של אדם. הפרמטר שנלמד כאן בניגוד לתקינות הלכתית של קשר בדברי רשי והרב סולובייצ'יק הוא קשר קרוב ואינטימי. כמובן שלגבי שאר הקרובים שוב פעם פרמטר זה אינו רלוונטי. הכלי יקר מבאר בשתי צורות את הביטוי שאירו הקרוב אליו. נתחיל בפירוש הראשון שמתייחס להבדל בין ביאורי הביטוי שאר בפסוקים שהזכרנו. וכך הוא אומר, כי אם לשאירו הקרוב אליו, אמרו חזל שאירו זו אשתו. וקשה, מהו זה שאמר הקרוב אליו לשון זכר? הקרובה אליו מבעל אלה מימה. ולמה קרא לשתו שאירו? ולמה הקדימה להבאיב ולאמו? ובדרך הפשט נראה לפרש כדי מסיק ביבמות. אמר לרבי יוסי לאליהו, במה אישה עוזרתו לאדם? אמר לי, אדם המביא חיטין, חיטין כוסס, פשטן, פשטן לובש, לא נמצאת מהרה עיניו ומעמידתו על רגליו? ולפי זה ודאי אשתו מפרנסתו, והרי היא שאירו, היינו מזונו הקרוב אליו. כי המזון נהפך אל גוף הניזון. ובר הכתוב, שיתאמה למי שיזן אותו, לפי שהמזון קרוב אל עצמו, להוסיף בו ליחה תמורת מה שניתח ממנו. ועל כן, כל אשתו כגופו דמיה, אף על פי שלא נבראת עצם מעצמיו, כי אם זאת הפעם ביצירה הראשונה, מכל מקום מאחר שלדורות היא מאירה עיניו בשארו ומזונו, על כן ראוי שיתאמה לה. וכדי שלא תתאה לומר שיוכל להתאמה לכל מי שזן ומפרנס אותו, על כן הוציא המזון בלשון שארו, שיש במשמעותו לשון אשתו, שנאמר שאר אבי חי, ולא אמר אשתו בפירוש, כדי לפרשתם למה הוא מתאמה לה. בפירושו הראשון של הכלי יקר, הוא מתייחס לקושי בביטוי שאר בשרו בלשון זכר. הרי מרבים בביטוי זה את אשתו של אדם. כמו כן, למה אשתו קודמת את אבי ואמו? לפי כיוון פרשנות זה של הכלי יקר, הביטוי שאר לא מתפרש כקרוב משפחה, אלא כמזון. מימי קדם, אנשים היו אחראיות על הכנת האוכל בצורה בלעדית. אם כן, שאר בשרו מתייחס למי שמזין את האדם. הן כאם מניקה והן כאישה אשר עיקרו של בית. כדי שלא נאמר כי הזנה היא פרמטר במצוות ההתאמות לקבורה של הכהן, וממילא כהן יתאמה גם למוכרת בחנות המקולת או ההופעה של העוגות במאפייה השכונתית, הפסוק נאמר בלשון שאירו, כפרשנות הקלאסית של קרבת בשר. כלי יקר משלב את שני הפירושים למילה שאיר שהזכרנו. הפרמטר שהוזכר כאן, הזנה והדאגה למילוי קרסו של אדם כתנאי להתאמות של הכהן, אמנם הם ממועט מכלל החברה. אך ניתן ברמת הרמז לומר כי פרמטר זה משותף לאשתו של אדם, אך רלוונטי בוודאי לאמו של אדם בשלבים המוקדמים של, של חייו, ואולי אף אביו. נמשיך עם פירושו השני של הכלי יקר. ועל צד הרמז, יש להוציא מכאן דין, מה שאמרו חזל, תלמיד חכם שמת הכל כקרוביו, ועליו אמר כי אם נשארו הקרוב אליו, כי שארו היינו מזונו, כמו שאמרו חזל, כל העולם ניזון בשביל חנין הבני, וכו'. לכך נאמר כי אם נשארו הקרוב אליו, רמז לתלמיד חכם המזין אותו והכל כקרוביו, והקדימו לאביו ולאמו, כמו שאמרו חזל, אבדת אביו ואבדת רבו, אבדת רבו קודמת. וזה יכלול גם בזמן שהצדיק אבד או אביו ואמו, כך הקדים אבדת רבו. בפירושו השני של הכלי יקר, הוא ממשיך את קו ההזנה מהפירוש הראשון, אך מתייחס לנושא נוסף, התאמות לתלמיד חכם. כאן הוא כבר יוצא מהתאמות הכהן לקרוביו, ומרחיב זאת ליחס החברה לתלמיד חכם, אשר מזין בתורתו את הסביבה ואת הרמה הרוחנית שלהם. הקדים הפסוק את החכם לאביו ואמו מצד דיני אבדה, בהם יש חובת השבת אבדה לרב לפני אביו ואמו. נמשיך בדבריו של הדברי דוד שמעלה פרשנות אחרת לביטוי שאירו הקרוב אליו. אין שאירו אלא אשתו. קשה, דאם כן היה לו לומר, ולאימו, בבב, כיוון דשארו הוא מילתא אחריתי. ונראה דה באמת קאי שארו על אביו ואימו דבטרי, שם שארו ובשרו. אלא דקשה, למה לא לומר שארו? כיוון שמפורש אחריו, למי יתאמה? לזה אמרו שמרבה אשתו. דזולת אשתו, אין בה נמצא שארו. וזה שאמרה שאין שארו אלא אשתו, ולא אמר שארו זו אשתו, אלא כדפרישית, שמכוח הריבוי ילפין על אשתו. זה לא נוכל לעוק מהריבוי אלא לאשתו. וצריך תם למה באמת לא זכר אשתו לחוד כמו שזכר לאמו ולאביו. ונראה דלימדנו בזה דגם באשתו יש חילוק, דהיינו ארוסה לא מתעמלה כדאית בגמרה פרק שניים מוחזים. אשתו ארוסה לא עונן ולא מתעמלה. ואחי כאמר רחמנה, אשתו שהוא דומה לאמו ולאביו, שאין קירוב אחר קירוב. לפוקי אשתו ארוסה, הגם שהיא קרובה קצת לו, מכל מקום יש אחר כך קירוב תפי כשתנסה. על כן הוא אסור להתעמלה. הדברי דוד מעלה בתחילה, כי אכן שאירו הקרוב אליו שווה לאביו ולאמו. כלומר השאר הם האב והאם. הסיבה פשוטה, האב והאם הם מולידיו של הכהן, ובשרו נוצר מהקרבה והרצון שלהם להקים משפחה. אם כן, הם הראשונים שיש להדגיש כי הכהן יתמה להם. הדברי דוד ממשיך, כי הפרשנות הקלאסית היא אשתו, משום שביטוי זה מרבה קרוב עלום נוסף. הדבר המעניין הוא שהדברי דוד טוען, כי לאבי ולאמו מלמד על הביטוי שאירו הקרוב אליו דבר מה. אין קירוב אחר קירוב. כלומר, הקשר הוא חד שלבי, ברמה התמידית. מכאן ממעטים ארוסה, שלאחר קשר זה של קידושין או אירוסין, יש צורך בנישואין, על מנת שהקשר יהיה מבוסס בצורה מלאה. מכאן שפרמטר נוסף לגבי הקרובים שבוודאי ניתן להשית על כל שאר הקרובים המוזכרים בפסוק הוא, אין קירוב אחר קירוב. פירוש אחר לביטוי שאירו בהקשר של אשתו של אדם, עולה בדברי הכתב והקבלה. לשאירו, שאירו זו אשתו. והסבר עלה הרשבם, כדכתיב היו לבשר אחד. וכתיב נמי שאירה כסותה ועונתה. עד כאן דבריו. וכן כתב בשאילתות לרווחי משבחי, אין שם. ולדעתי נקראת אישה שאיר על שם הקיום וההותרה שגורמת לבעלה בהולידה לו בנים, שם שארית וקיום לאיש. כעניין לשום לכם שארית. לפי דברי הכתב והקבלה, השאר הוא שארית, כלומר יכולת הולדה. מי שמאפשר לאדם להוליד את ילדיו הוא השאר, אם כן זוהי אשתו. גם לפי פירוש זה הפרמטר של הולדת הדור הבא של האדם מיוחד אך ורק לאשתו של אדם. נסיים את דברנו בפסיקתו של הרמב״ם בנושא התאמות הכהן בהלכות אבל, בפרק ב' הלכות א' וז'. אלו שאדם חייב להתאבל עליהם דין תורה, אמו ואביו בנו וביתו ואחיו ואחותו מאביו, ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו הנשואה, וכן האישה על בעלה, ומתאבל על אחיו ועל אחותו שהן מאמו. ובהלכה ז', אשתו של כהן מתאמלה על כוחו, ואינו מתאמלה אלא מדברי סופרים. עשאוה כמת מצווה, כיוון שאין לה יורש אלא הוא, לא תמצא מי שיתעסק בה. ואינו מתאמה אלא לנסוע בלבד, אבל הארוסה אינו מתאמלה. בהלכה א', הרמב״ם מזכיר כי אדם מתאבל על שיבת הקרובים. בהלכה ז', הרמב״ם מתייחס להתאמות הכהן לקרובים. הרמב״ם מזכיר כי ההתאמות היא רק מדרבנן, כלומר הלימוד של שאירו זו אשתו, הוא רק אסמכתא ברמה הלכתית. אין תוקף מן התורה להתאמות הכהן לאשתו. הרמב״ם מתייחס גם לרמה הפרקטית שמובילה לאותה התאמות. עשאוה כמת מצווה. לא הזכרנו את מת המצווה עד כה, שגם בעבורו כהן נטמא. מת המצווה הוא מת שאין לו קרובים ידועים, ולכן כל ישראל מצווים לקוברו. גם כהן גדול ונזיר מתאמים לו. אשתו של כהן שאין מי שיתעסק בקבורתה, הכהן נטמא וקוברה. משלל ההבחנות שעשינו דרך מספר פרמטרים שונים, אנו רואים כי אשתו שונה משאר קרוביו של אדם. מעבר לכך שהיא לא כתובה בצורה מפורשת בתורה, גם באיכות הקשר ויכולת ההולדה היא שונה משיבת הקרובים. ממילא, גם להלכה פוסק הרמב״ם כי ברמת חובת ההתאמות, רמת ההתחייבות היא אחרת. ניתן כמובן לראות זאת כי ירידה ברמת חובת ההתאמות, כלומר שאשתו של אדם, חשובה פחות משאר הקרובים מצד הצורך או חשיבות ההתאמות. אך נקודת חשיבה אחרת יכולה לומר את הדבר הבא. התאמות הכהן לקרוביו היא לקרבת המשפחה הברורה והגנטית. זו רמת החיוב שניתנה משמיים, אשר נובעת מעצם היוולדות האדם למשפחה ללא בחירה. בחירתו של האדם ברמה החברתית או זוגית היא כבר נושא אחר. היא נתונה להחלטה אישית אנושית. ממילא, מי שמגדיר את החובות האנושיות הנתונות לבחירה חופשית בנושא זה, הם חכמים, ולכן התאמות הכהן לאשתו היא מדברי חכמים. לסיכום, ראינו מספר שיטות בהבנת שאירו זו אשתו, והפרמטרים שביטוי זה משתף. ראינו את הקשר הזוגי אינטימי העולה בפסיקתא זוטרתא ובתרגום יונתן, יכולת הקמת הדור הבא כפרמטר נאמרה בכתב הקבלה, הקשר החד שלבי הופיע בדברי דוד, ויכולת ההזנה והכנת האוכל עלו בכלי יקר, שני פירושיו. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם אלגוריתם שכן קרוב, ובשמו הרשמי, K-Nearest Neighbors. אחת הבעיות הנפוצות בתחום שאלגוריתמי למידת מכונה מנסים לפתור, היא סיווג. בהינתן מספר קבוצות בעלי מאפיינים שונים, האם ניתן להבחין בדוגמה של קבוצה אחת לאחרת על בסיס אותם מאפיינים? אחד האלגוריתמים המפורסמים בנושא זה הוא אלגוריתם שכן קרוב. ניקח דוגמה שתסביר לנו את האלגוריתם. נניח כי יש לנו להקות של בעלי חיים בתוך גן חיות. לחלקן יש מקור ונוצות, לחלקן יש פרווה ולסתות וכו' וכו'. עבור כל חיה הקיימת בגן החיות, אנו עושים רשימה של קטגוריות למאפיינים. לדוגמה, הצבע חיצוני, האם יש לסתות או אין, האם יש מקור או אין, האם יש נוצות או אין, האם יש פרווה או אין, ומאפיינים נוספים. בסוף כל רשימת מאפיינים עבור חיה, אנו כותבים את הסוג שלה, ציפור, דוב, או פיל וכולי. עתה אנחנו מקבלים חיה חדשה לגן החיות, ורושמים את כלל המאפיינים שלה בהתאם לקטגוריות שבחרנו. כדי לדעת איזה סוג של חיה יש מולנו, אנחנו בוחנים את K השכנים הקרובים לה. כלומר, את החיות שהסוג שלנו ידוע להם, ועבורם המאפיינים שלהם דומים לחיה החדשה. נניח כי בחרנו K שווה ל-3. אם כן, אנחנו נחפש את שלושת החיות שמבחינת המאפיינים שלהם הם הכי קרובות לחיה החדשה, ועל פיהם נקבע את סוג החיה החדשה. כמובן שערך ה-K, ערך השכנים, יכול להשתנות על פי בחירתו של אדם, והמתכנת כמובן, בהתאם לבעיה או למקרה שהוא מתמודד מולו. הכרנו את אלגוריתם השכן הקרוב לפתירת בעיות סיווג. עתה נקשר את שני התחומים. הסגרנו מספר פרשנויות ששפכו אור על המאפיינים של שערו הקרוב אליו, הכלול בקבוצת הקרובים של הכהן, אשר להם ראוי שיתאמה בקבורתם. השיטות הללו העלו בעיקר מאפיינים מיוחדים לאשתו של אדם. אך ראינו כי ישנם מספר מאפיינים שקושרים את האישה לאביו ואימו, כמו הזנה. ראינו גם שיטה אחת של דברי דוד, שמעלה את הביטוי אין קירוב אחר קירוב, אשר מתארת מאפיין אחד, קשר חד שלבי, שיכול להתאים לכלל חברי קבוצת שבעת הקרובים. מצאנו מאפיין שקשור לשלל חברי הקבוצה. אם ננסה למדל את התאמות הכהן כסוג של בעיית סיווג, כלומר שאנחנו מנסים להבין מי הוא האדם הנוסף, או כאשר יש לנו אדם נוסף שאנחנו בוחנים האם הכהן יתאמה להם, נאמר כי אנו מחפשים 7 שכנים קרובים, כלומר K=7, אשר יש להם מאפיין משותף, אין קירוב אחר קירוב, ואולי גם מאפיינים נוספים. על בסיס שכנות זו של 7 הקרובים שלהם יש מאפיינים מסוימים, ובפרט אותו מאפיין שהסגרנו, נוכל לבדוק האם הקרוב החדש, שכרגע עומד מולנו, נכלל בקבוצה, והכהן ראוי להתאמה אליו או שלא. לדוגמה, אם תיבחן מולנו אשתו של כהן שהיא רק ארוסה, כי כידוע כהן היה יכול להתחתן עם כמה נשים, כמו שאר בני עם ישראל באותו תקופה, הרי אנחנו יודעים שהארוסה, לא עובדה שהיא לא עומדת בקריטריון שאין קירוב אחר קירוב, אז הכהן לא ראוי להתאמה לה, לפי שיטת הדברי דוד. לסיכום, דנו בנושא של שערו הקרוב אליו של הכהן. לאחר מכן הכרנו את אלגוריתם השכן הקרוב לפתרון בעיות סיווג. קישרנו את שני התחומים דרך מספר שיטות ובפרט שיטת הדברי דוד. שבת שלום.